טוב, אנחנו נמצאים בעמוד צדיק ט', אורות האמונה, מידות ראייה, מידות הראייה, אמונה. עמוד צדיק ט', פסקה ו'. אז ככה, היום כף בתמוז. כף בתמוז זה יום הזיכרון לחוזה מדינת היהודים, בנימין זאב הרצל. כדאי להכיר, למי שלא מכיר, וראוי הרצל שיזכירו אותו. קודם כל כי אנחנו חייבים לו הרבה הכרת הטוב על המאמצים שהוא עשה כדי שאנחנו נזכה למדינה, והוא לא זכה. אבל הוא בעצם היה סוג של אדם מדינאי באמת דגול, שמסר את הנפש שלו על הקמת המדינה, על זה שתהיה ליהודי מדינה, וכיתת את רגליו והלך ממקום למקום במאמצים אדירים לדבר עם כל מיני מנהיגים בעולם, והכל כדי שהיהודים יתעוררו לשוב לארץ ישראל. כן. הלימוד שלנו היום יהיה עילוי לנשמת חנה בת טאוס, שהיום יום פקודתה, בעזרת השם. אז הרצל באמת, קודם כל תדעו לכם שפעם אני לא זוכר דבר כזה, כי זה לא מהתקופה שלי, אבל יום הזיכרון להרצל במדינה היה עניין מאוד גדול. היה בהתחלה יום הרצל, היה יום צהל ביום של הרצל, והיו עושים את המצעד הצבאי ביום הזה. עכשיו זה מאוד חם ביום הזה, בסוף העבירו את זה ליום העצמאות, ביום העצמאות היו עושים את המצעד, אבל בהתחלה זה היה יום מאוד מאוד נחשב במדינה. חס ושלום, מה פתאום? לא, יש עניין, יש היום בעצם שני צדדים בעם ישראל שרוצים להשחיר את הדמות שלו. אחד זה השמאל, שרוצה להקטין אותו, כי רוצה להגיד שהוא לא היה ציוני גדול. רוצים להגיד עליו שהוא היה בעצם, הוא רצה להקים את מדינת ישראל באוגנדה, והם לא מבינים בכלל שכל הרעיון הזה היה רק רעיון זמני, וגם הרעיון הזה הוא בכלל לא העלה על דעתו שזה יהיה... הוא פשוט רצה לעשות משהו שיוכל לעזור להוציא משהו לפועל. והצד השני זה הצד החרדי, שרוצה להשחיר את הציונות. הם אומרים, תסתכלו על מי שהגה את הרעיון הציוני ותראו מה הוא היה בעצמו. היהודי מתבולל, הוא בכלל לא היה מחובר לזהות שלו וכו וכו וכו. והם לא יודעים, פשוט אין להם ידע. הם לא מכירים את השורשים של הרצל, את החיבור שלו מהמשפחה שלו לרב אלקלאי, שהיה רב בסרביה. והרצל היה, הוא כנראה בתור ילד כבר שמע את הרעיונות של הרב אלקלאי, ומשם הוא התחבר לזה. יצא על זה ספר מאוד מאוד חשוב שאני ממליץ לכולם לקרוא, של דוקטור יצחק וייס, שנקרא הרצל קריאה חדשה. שם הוא מראה איך הדמות של הרצל היא שונה לגמרי ממה שאנשים ניסו לתאר. ספר מאוד חשוב. היה באותה תקופה באירופה התנצרות הייתה בעצם הדרך של אנשים להתקבל לתרבות המשכילה. יש כל מיני סיפורים, הנרי חיינה המשורר היהודי גרמני. זאת אומרת, זה לא שאנשים עשו את זה כי הם האמינו בנצרות, פשוט הייתה דרך להתקבל. והרצל היה בסופו של דבר יהודי וינאי, עם אוריינטציה גרמנית, גרמני, והוא חיפש את הזהות שלו. הוא באמת חיפש את הזהות שלו. ומהרגע שהוא קלט שהסיפור הוא לחזור לארץ ישראל ולחזור לזהות היהודית, הוא היה שם. היה שם לגמרי. בספר שלו המפורסם הוא מדבר על בית המקדש. שהחזון שלו שיהיה בית מקדש, שיגרום לאחדות ולשלום בעולם, ושהעם היהודי יוכל לבטא את האור שלו בעולם. בקיצור, זה לא להבין מי היה הרצל, לא להבין כמה הוא היה מחובר לשורשים שלו. ודאי, 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 ודאי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה בדיוק, על זה אני רוצה שנדבר. על זה אני רוצה שנדבר. כי בעצם מה שקרה בעם ישראל זה שנהיו שם שני זרמים, כמו שאמרתי. שני זרמים שהתנתקו מהציונות. התנתקו מארץ ישראל. היו משכילים חילוניים מתבוללים בגרמניה, באירופה בכלל, שאמרו, מה אנחנו צריכים את מדינת ישראל, את פלסטינה, לא היה אז מדינת ישראל. מה אנחנו צריכים אותה? טוב לנו פה. אנחנו מזדהים עם הגרמנים. אנחנו רוצים להיות דומים לגרמנים, כמה שיותר. זה נשמע לנו היום הזוי, אבל תחשבו על זה. 2000 שנה לא היה ליהודים מדינה. ועדיין אין מדינה באותו זמן. לא הייתה שואה עדיין. היו פוגרומים תמיד, אבל שואה לא הייתה. אז היהודים שם היו לגמרי בתוך התרבות הגרמנית. הם אהבו אותה, העריצו אותה, העריכו אותה. והגן הזה של ההזדהות עם הגוי והשנאה ליהדות צמח שם. זה משהו מאוד עמוק. ומהצד השני, מנגד, הציבור החרדי, האנטי-ציוני, שרוצה להמשיך ללמוד תורה בגלות, וכל דיבור על ארץ ישראל מבחינתו זה כפירה. למה? כי אנחנו רוצים ללמוד פה תורה. מה צריכים ארץ ישראל? כשיבוא המשיח, נעלה לארץ. והרצל בעצם תוקע אצבע בעין לשתי הקבוצות האלה. כי הוא אומר, היום אנחנו צריכים לעלות לארץ. עכשיו, בעצמנו, בכוחנו. והחרדים רואים יהודי משכיל גרמני, לא יודעים איך לאכול אותו. אגב, הרבה מאוד גדולי ישראל מאוד העריכו והעריצו את הרצל. יצא ספר לפני שנתיים, שלוש, אני לא זוכר בדיוק מתי, יצא ספר שנקרא לב האומה. הוציא אותו חבר שלי הרב משה נחמני, ובספר הזה הוא בעצם מביא הספדים של גדולי ישראל על הרצל. ספרדים, אשכנזים, בכל רחבי אירופה, תראו איזה הערצה הייתה להרצל. אנשים לא מכירים את ההיסטוריה לצערי. הם מקבלים את ההיסטוריה מסוננת על ידי אנשים שיש להם אנטי מראש. לצערי. הוא היה שנוי במחלוקת משתי סיבות. אחת, בגלל שהוא לא שמר מצוות והחרדים התנגדו אליו. והשני, הסיבה השנייה, היא בגלל שהוא ירער על ההשכלה ועל הרצון להתארות בגלות. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל תנסו לחשוב על דמויות פוליטיות שהן שנויות במחלוקת. לפעמים להגיד על מישהו שהוא שנוי במחלוקת זה בעצם לנסות להקטין אותו, להשחיר אותו, ולא להבין שהאדם הזה תרם כל כך הרבה לעם היהודי. תבינו דבר פשוט. אם היהודים היו עולים כשהרצל אמר לעלות, או שלא הייתה, או שהייתה בהיקפים לאין ארוך יותר קטנים. אנחנו צריכים להבין שלפעמים הקדוש ברוך הוא מביא גאולה לא כמו שאנחנו מבינים. אבל על הכרת הטוב אנחנו לא יכולים להתפשר. להבין שהאדם הזה, שנפטר בסך הכל בגיל 44, עם הרבה איסורים, עם הרבה צרות, עם הרבה אומללות שהסבו לו בהרבה מקומות שהוא הגיע אליהם, היה מחובר ליהדותו. הוא היה מחובר לציוניותו. על זה אני כן, על זה אני ממליץ, זה אני ממליץ לקרוא בספר של יצחק וייס, דוקטור יצחק וייס, שהוא מראה שם מה באמת נכון ומה לא נכון. אני לא מנסה לרגע לומר שהרצל הוא כאילו היה החוזה של מדינת ההלכה היהודית. לא אומר את זה. אבל דבר אחד אי אפשר לקחת ממנו, לפחות שניים. אחד זה שהוא רצה להשיב את היהודים לארץ ישראל. א', וב', שהוא רצה פה לא מדינת כל אזרחיה, אלא מדינה יהודית. זאת אומרת, מדינה עם זהות יהודית. אפשר להתווכח, איך אתה רוצה את הזהות היהודית שלך? זהות יהודית, מדינת הלכה, מדינה חרדית, מדינה כזאת, ציונית, דתית. בסדר? אבל הוא רצה שתהיה פה מדינה יהודית עם כיוון יהודי. בדיוק, זה מה שאמרתי. הוא רב, הוא הרב וצדיק. אבל מה זה הבדלים? איזה הבדלים? לא. הרב קוק היה רב, בסופו של דבר. הוא היה רב, ידעו איך לאכול את זה. הרצל, מה היה? היה בהתחלה עיתונאי. כותב סיפורים, אחרי זה כותב מאמרים. ואז הוא התחיל מכלום, משום דבר, לא רב ולא כלום. מתחיל ללכת מכל מקום בעולם ולאסוף יהודים, להגיד להם בואו תבואו לארץ. נפגש עם כל מיני עשירים, עם כל מיני מלכים, הוא אומר להם לא, תוציאו את היהודים, יהיה לכם יותר טוב, עדיף לכם. רבנים לא עשו את הדבר הזה. אנשים צחקו עליו. ממה? מכלום? משום דבר. מה הניע אותו? מה? לצערנו לא, כי הייתה. ונרצחו מיליונים. הצית? חס ושלום, להפך. לא, המלכים בסוף היו מוכנים ללכת איתו, חלקם. הצית? אוי ואבוי. אתה יודע כמה זמן הוא נפטר לפני השואה? להפך, להפך, מה הניע את הנאצים? רבותיי, לא, 30 שנה, למעלה מ-30 שנה, הוא נפטר בתפרי סמך ד' 1904. בטח, 10 שנים לפני. זה, מה שכואב לי בסיפור הזה, זה שאנשים באמת לא יודעים. באמת לא יודעים, לא מכירים. יש את אלה שהם היסטוריונים שמקטינים אותו. בסדר? יש היסטוריונים חילונים שמקטינים אותו. מסיבות השמורות עמם. אבל יש את אלה שלא יודעים כלום. מה זה הסברה קלוקלת? קודם כל צריך לעשות עניין מהיום הזה. צריך ללמוד אותו, צריך ללמוד את הדמות הזו. מה הוא עשה, מה הוא תרם, מה הוא נתן לנו. צריך להכיר אותו. עכשיו, ברור לגמרי שבעולם החרדי, בחיים לא יקבלו אותו. כי הוא, זה קו אדום. למה? בגלל שהוא החילוני. זה ברור שזה לא יקרה. אבל... כן, כי הרב צבי יהודה תלה את התמונה של הרצל. שמה? אני אראה לכם, כתבתי משהו על הרצל. מקווה שיפורסם היום באתרים, באתר של ערוץ 7 אולי. זה יפורסם אבל בכל אופן באלון של המכון בשבת. כן, בעזרת השם. יותר קצר, מהדורה יותר קצרה. רציתי שמשהו יפורסם היום בהזכרה שלו. אני אקריא לכם רק דברים שאמר עליו הרב ריינס, שהיה ראש המזרחי, הרב של המזרחי. יש כמה דברים מאוד מאוד מעניינים שאני מביא שם במאמר הזה, אבל אני אראה לכם רק את הדברים של הרב ריינס. הרב ריינס על הרצל. סיפור סהדי במרומים. הוא אומר, עדים, עדים בשמיים. כי מיטתו של מנהיגנו פעלה עליי רושם מדכא, ותפיל אותי על ערש דווי. כשהרצל נפטר, הרב ריינס אומר, הדבר הזה גרם לי כמעט למות על ערש דווי. מה? כן, עמדו בקשר מכתבים גם. זאת אומרת, הרב ריינס לפחות שלח לו מכתבים. הוא היה גדול מהרצל ב-25 שנה, הרב ריינס. ויבכו כל אנשי הלבב בישראל, ויבכו גם כל אנשי הדעת אשר בתבל כולה. כל זה הרב ריינס כותב. יבכו כל אנשי הלבב בישראל, אנשים שמחוברים לאומה, מחוברים ללב, ויבכו גם כל אנשי הדעת אשר בתבל כולה. אולם, וזה אולם גדול, אין להשבית את העבודה עקב האסון הגדול. ונועלו האומרים כי במות המנהיג הגדול ובטלה העבודה ובטלה התנועה כולה. הציונות היא הכרח היסטורי. לא הרצל הוליד אותה, אלא היא הולידה את הרצל ועשתה אותו למה שהיה. הרצל הוציא את הרעיון מתרדמתו ונפח בו חיים, שימשכו גם אחרי מותו. עד כאן דברי הרב ריינס. מי? לא, הרב ריינס היה גדול ממנו ב-25 שנה. גדול ממנו ב-25 שנה. בערך בגיל 60. בסדר? אז יש כאן עוד הרבה דברים חשובים, אני מקווה שזה יעלה היום. אתם תראו כאן תיאורים גם של ההתנגדות הגדולה להרצל, וגם התיאור של ההלוויה שלו, שזה סיפור מדהים בפני עצמו. תראו איזה רושם זה עשה. בשביל הרבה יהודים הוא היה כמו משיח. הוא היה מגיע למקומות ברחבי העולם היהודי, ויהודים דתיים היו יוצאים החוצה ואומרים, זה המשיח, המשיח הגיע. אז מצד אחד התנגדו אליו וצחקו עליו, מצד שני, היו שראו בו סוג של משיח. למה?
שרואה באחד כזה משיח.
לא, זה לא, זה מה שהרב קוק אמר. הרב קוק אמר עליו שיש בחינה מסוימת של משיח בן יוסף. מה זה משיח בן יוסף? משיח בן יוסף זה מי שפועל פעולות לטובת האומה, לבניין החומר שלה, לבניין התשתית שלה, ועל גבי זה יקומו דברים. אנשים רואים את המציאות מאוד שחור לבן. או שזה זה, או שזה לא זה. אבל בתווך יש הרבה מאוד מדרגות. יש משיח, ויש מדרגות שמכינות את המשיח. והבעיה, אתה יודע מה, זה בדיוק מה שנהוג לומר, נכון? מה האויב של הטוב?
המצוין.
בדיוק. המצוין הוא האויב של הטוב. מה זה אומר? שמה הסיבה שיהודים לא רצו את הרצל? כי הם רצו את הגאולה השלמה. אז הם לא מוכנים לקבל דברים שמגיעים באמצע. אתם מבינים? זה מחלה. נכון? 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 אנשים רוצים את השלם, לא מוכנים ללכת על מה שיש באמצע. אז עכשיו, בואו נחזור רגע לדברים שאנחנו לומדים. זה היה חשוב לי להגיד את כל הדברים האלה כדי שנהיה מחוברים. קודם כל נהיה מחוברים. מדין של הכרת הטוב. עכשיו, תראו. אנחנו דיברנו בשבועות האחרים, בשבועות הקודמים, על האמונה כאדמה, כקרקע, שממנה צומחים כל הדברים הטובים. אני רוצה עכשיו שנראה פסקה מאוד מאוד מעניינת, מאוד חשובה, נמצאת בעמוד צדיק ת' פסקה ו', והיא מאוד חשובה ולדעתי מתחברת מאוד מאוד להרצל. כי אני חושב שמה שקרה ליהודים משכילים בגרמניה ובאירופה, הוא שהם מאוד התלהבו מההשכלה, מאוד התלהבו מהידע, מאוד התלהבו מהעולם הגדול, והם התנתקו מאיזה גרעין מאוד מאוד עמוק פנימי, שהיה דורות אצל עם ישראל, וכשהם נעקרו מהגרעין הזה, מה שקרה להם זה בסוף שהם נעקרו לגמרי מהקיום שלהם. ועל הנקודה הזו אני רוצה שנעמוד. מה זה הגרעין של הקיום? כל בן אדם יש לו גרעין, גרעין של קיום, הגרעין שמעמיד אותו. ואנשים לפעמים יכולים לחשוב שהגרעין של הקיום זה השכלה, הגרעין של הקיום זה כסף, כבוד, כל מיני דברים. אבל יש גרעין יותר פנימי של הקיום, ועל הגרעין הזה אני רוצה שנלמד היום. והרצל, בכל מה שהוא עשה, בעצם החזיר אותנו לגרעין. כל הפעולה של הרצל הייתה להחזיר אותנו לגרעין. בואו ניכנס פנימה ואתם תראו למה אני מתכוון. נראה את זה כמו תמיד בהתחלה, מההתחלה עד הסוף, ואז אנחנו ניכנס פנימה. בכל ההשכלות וכל הפילוסופיות האלוהיות, הננו רואים רק הרחבה של הנקודה הפנימית של חוש האמונה. ויראת שמיים הברורה הטבעית, שכדי להרחיב את גבוליה, לפתח את הכוח העצור בה, דרושים כל סעיפי הלימודים, בין המעשיים, בין העיוניים, השכליים והרגישיים. על כן, בזאת תלויה היא ההצלחה של הלימודים, כשהם מקושרים יפה לנקודה החיה הפנימית הטבעית לנשמת האדם, והמהירה באור חיים אמיצים בנשמה הישראלית בייחוד. היא נקודת קדושת האמונה האלוקית, יסוד יראת השם באמת, מתוך שאיפת חיים פנימיים, מתוך הרגשה ערה וזהה, אדירה ומכוננה בכל חוקי החיים היותר עזיזים, שכל הנשמה כולה בכל חושיה, כוחותיה, אורותיה ונטיותיה קשורים וקבועים בה. בסדר? כל מובן, נכון? אפשר להמשיך הלאה. לא מובן. אז אנחנו לאט לאט ניכנס פנימה ותראו שזה באמת מובן. קצת הרב קוק כותב בשפה שקשה להבין, אבל כשמבינים את העיקרון, אתם תראו שהכל, כל המילים הקשות מתבהרות. תראו. תפתחו ספרי אמונה שונים שכתבו גדולי ישראל לאורך הדורות. מורה נבוכים, כוזרי, חובות הלבבות, אמונות ודעות, ספר העיקרים. כל הספרים של המהר"ל, הרב קוק, חסידות, חב"ד, ברסלב, לא משנה מה, קחו כל ספר שיצא אי פעם באמונה היהודית. מה הגרעין של הספרים האלה? מה עומד ביסוד כל הספרים? ספרים, פרקים, על גבי פרקים, המון 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 מלל, המון כתוב. מה בסוף? מה? כן, אתם אומרים דברים נכונים, אבל אני אומר, מה עומד ביסוד של הכל? ביסוד של הכל עומד אמונה, בסדר? עומדת אמונה, נכון? זה הכל. עכשיו, יש הסברות, הסברות לפי החסידות ולפי הפילוסופיה, הסברות לפי תורה כזו ולפי תורה אחרת, לפי מדרש כזה ולפי סיפור כזה, אבל בסוף זה מה שיש שם. מה יש שם בסוף? יש שם אמונה בסוף. עכשיו בואו ניכנס לזה בפנים ותראו, תראו את הנקודה הזו, תראו כמה אדם יכול להסתבך וכמה בסוף החיים פשוטים. אנשים מסתבכים אבל החיים פשוטים. למה הם מסתבכים? תמיד יהיה לכם כלל בלימוד, אם אתה מסתבך סימן שאתה הולך לפרטים ולא לכלל. קשה לזכור את כל הפרטים, אבל את העיקרון קל לזכור. והדבר הזה נכון גם לגבי סוגים שונים של ידע. אם אתה מסתבך, סימן שאתה נמצא בתוך כל הסעיפים הקטנים. אבל מה העיקרון? לאן הולכים? בגדול? מה היעד? זה כמו למשל שאתה רואה כיוון מסוים במסלול של טיול. אז גם אם אתה לא יודע את כל השבילים, מה הדרך, אתה רואה את היעד, אתה רואה את ההר שם, לשם צריך להגיע. עכשיו, איך נגיע לזה? זה המון המון דרכים. אבל היעד הוא אותו יעד. ואם אתה מסתבך, תרים רגע את העיניים למעלה ותביט ביד. אם אתה תבין מה היעד, אתה תמצא את הדרך איך להגיע אליו. אם אתה לא יודע מה היעד, תסתבך, תסתבך לאין סוף. עכשיו בואו נחזור רגע למה שכתוב. בכל ההשכלות וכל הפילוסופיות האלוהיות, מה זה כל ההשכלות? כל סוגי הלימוד שיש בעולם. וכל הפילוסופיות האלוהיות, זאת אומרת, תחומי ידע שהמטרה שלהם זה אמונה. מה? מורה נבוכים, כוזרי, כל הספרים שנכתבו, זה הכל אותו דבר. מה? פילוסופיה אלוהית, הכוונה זה להסביר בצורה שכלית רעיונות אמוניים. כל דבר שמסביר בצורה שכלית רעיונות אמוניים זה נקרא פילוסופיה אלוהית. פילוסופיה זה חוכמה אלוהית, אמונה, אמונית. בכל ההשכלות וכל הפילוסופיות האלוהיות, הננו רואים רק הרחבה של הנקודה הפנימית של חוש האמונה. קודם כל, מה זה אומר? שלכל אדם בתוכו יש חוש, שנקרא חוש האמונה. מה זה חוש האמונה? איפה הוא נמצא? חוש הראייה אני יודע, חוש הריח אני יודע. איפה חוש האמונה נמצא? אז בגדול, חוש האמונה נמצא כמובן בכל החיות שלנו. אז איפה אנחנו מרגישים אותו בצורה בולטת? בלב, במוח, בתודעה, בדעת שלנו. אתם זוכרים שלמדנו? חביב אדם שנברא בצלם. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. זאת אומרת, זה שאנחנו נברנו כבני אדם, יש לנו בפוטנציאל צלם, אלוקים. אבל אם אנחנו לא יודעים אותו, אז זה לא מגלה את הצלם שיש בנו. מה זה אומר? זה אומר שכל בן אדם, מעצם היותו בן אדם, יש לו יכולת להתקשר למה שמעבר למה שהוא רואה בעיניים. והדבר הזה מחבר אותו, או יכול לחבר אותו באופן פוטנציאלי, למה שמעבר לחיים. למעבר למה שהוא רואה. בתוך כל אדם יש שאיפה אינסופית. מאיפה מגיעה השאיפה הזו? מאיפה זה בא? זה בא מהמקור. זה בא מהמקור שלנו. כל בן אדם יש לו בסוף חיבור למקור שממנו הוא הגיע. אז למה לפרה אין את זה? קודם כל יכול להיות שלפרה יש את זה, רק בצורה שאני לא יכול לראות את זה. אבל לנו, בגלל שיש לנו תבונה, שכל, דעת, יש לנו יכולת להכיר במקור שלנו. בסדר? זאת אומרת, מהו חוש האמונה? חוש האמונה זה החוש שגורם לנו לרצות את מה שמעבר למה שיש פה. זה כמו בן אדם שייתן לו, תיתן לו מלנת כסף, מלנת אוכל, הכל, יהיה לו הכל בשפע. הוא ירגיש עדיין חסר לו משהו. מאיפה מגיע החוסר הזה? החוסר הזה הוא החוסר שנובע מחוש האמונה. בגלל שיש בתוך האדם השתוקקות למשהו שהוא גדול ממה שיש פה. חז"ל מתארים את זה, מובא בתחילת מסילת ישרים, משל לבת מלך. לא, לא, בת מלך שלא משנה שהתחתנה עם כפרי וכל המאכלים שהוא יביא לה בעולם לא שווים בעיני הכלום. למה? בגלל שהיא רגילה לארמון. אז מה היא רוצה? היא רוצה את הרוח, היא רוצה את המקור שממנו היא באה. מאיפה מגיעה השתוקקות של הבן אדם לאינסוף? מאיפה זה בא? זה בא מהאינסוף שקיים בתוך האדם. בתוך האדם יש, כמו שאמר המשורר, יש שמיים בתוכי. בתוך האדם יש שמיים. והשמיים זה החוש האמוני. שבן אדם אומר, אני רוצה למעלה, אני רוצה יותר מזה. בצורה פשוטה יותר זה מתבטא במשמעות, שבן אדם מחפש משמעות. מאיפה זה בא? זה מגיע מחוש יותר גבוה שקיים בתוכו. מה? מה הכוונה פרשת דרכים? כן, זה, מה הכוונה שהוא נתקע? יכול להיות שטוב לו בחיים, יש לו עבודה מסודרת, יש לו משפחה טובה, הכל טוב, לא חסר לו כלום, אז מה חסר לו? הוא מרגיש שעדיין יש לו רעב למשהו. או יותר מזה, נגיד בן אדם אומר, אוקיי, יש לי הכל, אבל אני לא מבין למה החיים האלה בכלל. בשביל מה אנחנו חיים? לאן כל העולם הזה מוביל? מאיפה מגיעה השאלה הזו? מאיפה השאלה הזו מגיעה? מה רע לך? הכל טוב לך. יש לך כסף, יש לך אוכל, יש לך משפחה, עבודה מסודרת, אתה מרוויח המון. מה מזיז לך, או מה מטריד אותך, שאתה שואל, אבל למה החיים האלה? מאיפה זה מגיע? זה בגלל שיש בתוך האדם השתוקקות לדעת עליונה. דעת עליונה זה דעת אלוקים. לדעת את משמעות הקיום, לדעת את סוד הבריאה. כל בן אדם יש את זה. למי יותר, למי פחות. יש אנשים שערים לזה מאוד, ויש אנשים שרדומים. אבל לכל בן אדם זה קיים. שאלה באיזה רמה. השאלה גם כמה הוא סותם את זה. יש אנשים שסותמים את זה. כי הם אומרים, אתה יודע למה רע לי? בגלל שכנראה אין לי מספיק כסף. כשיהיה לי מספיק כסף, אז זה יעבור. שיהיה לי עוד בית, זה יעבור. כשאני לא אשלוט רק על חברה אחת, אלא יהיה לי מונופול עולמי, אז זה יעבור. ואז הם מגלים שזה לא עובר. בגלל שהשאיפה הזו תמיד היא יותר גדולה מכל מה שבן אדם יוכל לספק אותה. ויש לי בשורה בשבילכם, גם כשבן אדם הולך לעולם הרוחני זה לא נגמר. כי תמיד תמיד יש לאדם השתוקקות, תמיד יש לו שאיפה. השאיפה הזו לא פוסקת, היא לא נגמרת. שאיפה לאין סוף. עכשיו, מה? כן, הוא יכול לקחת... נכון, הוא יכול לקחת את השאיפה הזו לאין סוף ולפוצץ איתה את העולם. בסדר, אז בואו נחזור עוד פעם למה שכתוב. בכל ההשכלות וכל הפילוסופיות האלוהיות, הננו רואים רק הרחבה של הנקודה הפנימית של חוש האמונה. חוש האמונה ויראת שמיים הברורה הטבעית, שכדי להרחיב את גבוליה, לפתח את הכוח העצור בה, דרושים כל סעיפי הלימודים בין המעשיים, בין העיוניים, השכליים וההרגשיים. בלשון פשוטה, הרב קוק אומר כך, תדע לך שכל מה שנכתב בספרים לאורך הדורות, גם ספרי האמונה בימי הביניים, וגם ספרי האמונה החדשים, וגם בתנך, בהכל, הכל, 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 זה רק כדי לפתח את הגרעין של חוש האמונה. הכל זה אותו יסוד. הכל זה גרעין האמונה. לכן כשבן אדם לומד אמונה, כשאנחנו עכשיו לומדים אמונה, מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו מוצאים כלים לבטא את מה שאתם יודעים כבר. אנחנו מוצאים הסברות כדי לנסות להסביר את מה שכולנו מרגישים בפנים. לפעמים יותר, לפעמים פחות. אבל אנחנו יודעים את זה. זה כמו שדיברנו לפני שהתחלנו את אמונה, זוכרים שדיברנו על אהבה? מי פה לא יודע מה זה אהבה? כולם יודעים מה זה אהבה. מי יותר, מי פחות. רק אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא לנו. בן אדם יודע, אני אומר, אני מרגיש את האהבה הזו, אני מרגיש את זה. אבל מאיפה זה? מאיפה, מה המקור של זה? מאיפה זה בא? אז מה המקור של זה? זה תוכנה, תוכנה שהוטבעה בתוכנו. השאלה היא רק מה נאהב, אבל זה שאנחנו רוצים לאהוב, זה מוטבע בתוכנו. השאלה היא רק מה אתה תאהב, כמה אתה תאהב, איך תאהב. אבל בפנים כולנו יודעים מה זה אהבה. אז מה אנחנו עושים בעצם כשאנחנו לומדים אמונה? מה אנחנו עושים? א', אנחנו, אפשר להגיד את זה ככה, במשל אפשר להגיד זה כמו ללטש יעלום. לכל בן אדם בפנים יש לו יעלום, יש לו אבן טובה. אבל כשהוא מסתכל על האבן הטובה הזו, הוא אומר, תשמע, אתם ראיתם פעם יעלום לא מלוטש? ראיתם פעם? זה נראה לא כזה. זה נראה כמו זכוכית כזאת מלוכלכת. לא נראה משהו. אז איך אנחנו נוכל ללטש את היעלום? נתחיל לשפשף אותו. נתחיל להקצע אותו, לעשות לו צדדים. ואז פתאום אתה רואה, וואו, זה מבריק, זה? זה אותו יעלום שלפני כן היה נראה לי כמו איזה אבן מלוכלכת? כן, זה. מה גרם לזה? שליטשת, הגדרת. פתאום אתה מסתכל על זה ואומר, וואו, זה אותו דבר שלפני כן זלזלתי בו, הפך להיות משהו מדהים. זה בדיוק אותו דבר עם חוש האמונה. אמונה יכולה להיראות לנו ילדותית. ילד קטן גם מאמין שיש אלוקים. זה טבעי לו. אבל אדם מבוגר שיודע להסביר את האמונה, פתאום האמונה הופכת להיות דעת עליונה. פתאום זה הופך להיות משהו גבוה. זה אותו דבר, אותו גרעין, אותה אבן טובה. רק בילדות היא הייתה נראית כמו שהיא הייתה נראית, ובבגרות היא הופכת להיות כזאת יפה, עם זוויות, ועם צדדים, וזה נוצץ, וזה מבריק. מאיפה זה? מה? זה כמו אותו בן אדם, נכון? כשבן אדם גדל, אז זה אותו בן אדם שהוא היה קטן, נכון? רק שהוא גדל. אותו דבר, אז האמונה, אותו חוש, פשוט כשהוא מתפתח, הוא הופך להיות עם הרבה הרבה יותר ביטוי, מה שלפני כן זה היה בקטנה. ניתן לכם דוגמה. אתם מכירים, יש לכם אולי במשפחה, ילדים קטנים שיש להם כישרונות. נגיד, יש ילדים קטנים עם כישרונות מוזיקליים. אתה רואה שהוא קולט מוזיקה בשניות, שהוא שר מדויק, ויש כאלה מבוגרים שהם לא שרים כמוהו. או נגיד ציירים, שאתה רואה שבגיל קטן הוא מצייר מדהים באופן יחסי לגיל שלו. אז אתה אומר, רגע. עכשיו, נגיד כשהוא גדל הוא הופך להיות צייר מדהים, או שהוא הופך להיות מוזיקאי מחונן. אז אתה אומר, רגע, אז זה אותו דבר שהיה לו כשהוא היה קטן? כן. החוש היה אותו חוש. רק מה שהוא קנה במשך השנים, מה הוא קנה? מיומנות. הוא קנה מיומנות, הוא קנה את היכולת לבטא, אבל הכישרון היה תמיד. נולד עם זה. אותו דבר אמונה. בן אדם נולד עם זה. השאלה כמה תפתח את זה. זוכרים שאמרנו שאמונה לא טובה, זה לפעמים בגלל מידות לא טובות. בדרך כלל. מה הכוונה? אדם כפוי טובה. איך הוא יוכל להכיר טובה על זה שהחיים שלו ניתנו על ידי ריבונו של עולם? הוא אומר, לא, החיים זה במקרה. זה במקרה קרה. העולם הזה, הכל זה מקרה. אז מה המקור בעצם לכפירה? מידות לא טובות. כפיות טובה. אם בן אדם לא היה כפוי טובה, הוא היה מכיר טובה למי שנתן לו את החיים. אז למה בן אדם חי בכפירה? הבעיה היא לא בראש רק. הבעיה היא שהתכונות שלו גורמות לראש שלו להתעוות. עכשיו זה מורכב קצת, בגלל שלפעמים הבעיה היא באמת בזה שנגיד הציגו לבן אדם את האמונה כמשהו קטן, כמו שהרב קוק כותב בהרבה מאוד מהספרים שלו. הוא ראה אנשים מאמינים כאלה, אנשים שממלמלים פסוקים, שעושים דברים שהם בעצמם לא מבינים. והוא אמר, מה זה? תגידו, מה זה רציני? אני לומד מתמטיקה, אני לומד פילוסופיה, אני לומד כל מיני חוכמות גדולות, ואתם ממלמלים פסוקים שאתם לא מבינים בכלל? עזוב אותך, אני לא נשאר פה. לא נשאר פה עוד דקה, אני לא נשאר פה. אז לפעמים זה בגלל שמי שהפגיש אותו עם היהדות, עם האמונה, הוא לא היה מפותח בעצמו, ונשאר קצת כמו ילד קטן. וזה הוביל לאן שזה הוביל. אבל הרעיון אנחנו חוזרים עוד פעם לרעיון. הרעיון שהרב קוק רוצה ללמד אותנו פה, שכל מה שאנחנו מפתחים באמונה במשך החיים, הכל מתחיל מהגרעין של האמונה. הכל מתחיל מהגרעין הפנימי שהוא כמו היעלום שיש בתוכנו. מה שאנחנו עושים בלימוד זה רק לגלות את היעלום הזה. רק לשפשף אותו, רק לעצב אותו, ללטש אותו. אתה לא ממציא אותו, כי הוא לא התחיל ממך. מאיפה הוא התחיל? ממי שנתן ונותן לך בכל רגע את החיים. ההבדל בין בני אדם הוא מאוד פשוט. יש אנשים שמודעים לחיים שזורמים בתוכם בכל רגע, ויש אנשים שלא מודעים לזה. חיבה יתרה נודעת לו. זה מה שמבדיל בין בני אדם. האם אתה יודע או לא יודע? אז בואו נראה את זה עוד פעם, נראה אם אנחנו הבנו. בכל ההשכלות וכל הפילוסופיות האלוהיות, הננו רואים רק הרחבה של הנקודה הפנימית של חוש האמונה. ויראת שמיים הברורה הטבעית, שכדי להרחיב את גבוליה, לפתח את הכוח העצור בה, דרושים כל סעיפי הלימודים בין המעשיים, בין העיוניים, השכליים וההרגשיים. עכשיו צריך להסביר כל דבר פה, מה הכוונה. נסביר בקצרה, בסדר? אז חוש האמונה ויראת שמיים הברורה הטבעית. מה זה יראת שמיים? למה זה נקרא יראת שמיים? בן אדם פוחד מהשמיים? מה זה שמיים? מה? נכון. מה זה יראת שמיים? יראת שמיים להיות ירא ממה שגדול ממך, שנמצא גבוה ממך. למה השמיים נקראים שמיים? אחד ההסברים היפים לזה, שהשמיים זה ריבוי של המילה שם. שמיים זה עוד דבר, אבל עוד דבר זה שם, שם, שם. הרבה הרבה שם זה שמיים. מה זה בא להגיד? נכון, מעבר למה שאני יודע, מעבר למה שאני תופס. זה שמיים. אז מה זה אדם עם יראת שמיים? קודם כל, אדם שמודע למוגבלות הידע שלו. הוא מודע לזה שהוא לא יודע הכל. אז למה זה נקרא יראת שמיים? כי הוא ירא מהמימד האינסופי שעדיין קיים, שקיים בעולם. אתם זוכרים, אני חוזרים על זה הרבה פעמים, אנחנו חוזרים פה הרבה פעמים. הרב קוק אומר בסידור שלו עולת ראייה, למה אנחנו אומרים חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים, ולא אהבת שמיים ויראת תורה? מה אנחנו מסבירים? מה הרב קוק מסביר? הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בשתי דרכים. דרך אחת זה על ידי התורה, ודרך שנייה זה מה שאנחנו לא מבינים בהנהגה האלוקית. בסדר, יש מה שאנחנו מבינים, מה שאנחנו לא מבינים. התורה היא הגילוי של אלוקים בצורה שאנחנו יכולים להבין. אתה יכול לקחת ספר וללמוד תורה, אבל תמיד תמיד מעבר למה שאתה מבין יש דברים שאתה לא מבין, וזה נקרא שמיים. זה המימד של השמיים שבתורה. חיים שתהיה בנו אהבת תורה, כי אתה יכול לאהוב רק את מה שאתה מבין. אי אפשר לאהוב מה שאתה לא מבין. אבל יראה זה תמיד למה שאתה לא מבין. כמו מה? תן לי דוגמה. כל מה שאמרת עכשיו זה דברים שאתה יכול לאהוב אותם, כי אתה מבין מה זה. כי ארמון זה משהו שאתה מבין. כי מלך זה משהו שאתה מבין. מנהיג זה משהו שאתה מבין. אדם לא יכול לאהוב דבר שהוא לא מבין. כל האהבה, אהבה זה למשהו שאתה מזדהה איתו. ממה אתה מפחד? ממה נובע הפחד בעולם? כל הפחד הוא מדברים שאתה לא מבין אותם. המוות מפחיד, או נגיד אנשים מוזרים. אנשים מפחדים מאנשים מוזרים. למה? כי יש בהם משהו שאתה לא יודע איך לאכול אותם, לאכול אותם, אתה לא יודע מה זה. מה? כן, אבל סלידה זה על הספקטרום של הפחד. יש מה שמגעיל אותך, ויש משהו שנגיד אדם שהוא ממש מסתורי, שכאילו אתה רואה שהוא עושה דברים מאוד מוזרים. אז אתה מתחיל לפחד ממנו. איך אתה יודע מה הוא עושה? אולי הוא מחשף אותי, אולי מה הוא עושה? אפשר להגיד שבעומק, בעומק, אולי האנטישמיות נובעת מפחד. בשורש של האנטישמיות נובעת מפחד. בגלל שיש בתוך האנטישמיות הזה פחד ממה שהעם היהודי מייצג. כי אנחנו לא כמו כולם. זה מייצר פחד. והפחד הזה מתהפך לשנאה. זה יותר עמוק מזה, זאת אומרת אפשר להרחיב את הנקודה הזו, אבל זה העניין. אז למה אמרנו את זה? כי יש בתוך האמונה שני צדדים. אחד זה אהבה ואחד זה יראה. אמונה של אהבה זה להבין את הקשר, את טיב הקשר בינינו לבין הבורא יתברך. אבל יש תמיד תמיד בתוך הקשר הזה מימד שאנחנו לא מסוגלים לתפוס אותו, לא מסוגלים להבין אותו. וזה נקרא יראת שמיים. הגרעין הפנימי של האמונה הוא תמיד יראת שמיים. כי את השורש אנחנו לא מבינים. אנחנו יכולים להבין את מה שהשכל תופס. אבל את מה שהשכל לא תופס, אתה יכול לתפוס רק ביראת שמיים. בהבנה שיש דברים נסתרים. לא נבין, לא נדע. בסדר? אז אנחנו נעצור כאן, נמשיך בעזרת השם את הפסקה הזו בפעם הקודמת. הנקודה שביקשנו לעמוד עליה היום, בעיקר, זה להבין שכל מה שאנחנו לומדים בכל ספרי האמונה, זה רק פיתוח של גרעין האמונה. זו נקודה אחת. מה שרציתי להגיד בהקשר של הרצל בתחילת השיעור, הוא שהרצל בעצם חיבר אותנו לשני דברים. את העם היהודי. הוא חיבר אותנו לארץ, לארץ שלנו. ואיך הוא עשה את זה? על ידי זה שיש זיקה טבעית ליהודי לחזור לארץ שלו. הוא עורר אצל היהודים את הזיקה הטבעית שלהם. אותו דבר הוא עשה לגבי הזהות היהודית. אמר, ליהודים יש זהות מיוחדת. אנחנו צריכים לחזור לארץ שלנו כדי להתחבר לזהות שלנו מחדש. אז הוא חיבר את עם ישראל גם לארץ וגם לזהות. והוא עשה את זה על ידי זה שהוא עורר את הנקודה הטבעית, הנקודה הפנימית שיש אצל היהודי. אתם יודעים שהרצל, פירוש המילה הרץ, זה לב. הרצל עורר את הלבבות. אבל בלבבות הגרעין היה. הוא רק היה צריך ללבות את זה, לעורר את זה. שנזכה.